לפני הרבה שנים היה בן אדם שהיה לו בת מיוחדת וחיתן אותה בשעה טובה ומוצלחת. כמה זמן אחרי החתונה הוא הביא את החתן לעסק שלו, בן אדם עשיר, בית חרושת גדול, ואומר לה, אל החתן, אתה יודע מה, אני כל כך אוהב אותך, יש לי בת יחידה, אני מכניס אותך שותף בעסק שלי. אז הוא אומר לו, בוא, מה אתה רוצה להיות אחראי? אומר לו החתן, מה אתה מציע? אומר לו, מה אני מציע? אולי אתה תהיה אחראי על כל הקשרים שלי בחוץ לארץ, על העסקים בחוץ לארץ. אומר לו, זה לא מעניין אותי. אולי אתה תהיה על האחראי, על הנהלת החשבונות, על הכסף, על הבנקים. אומר החתן, לא, זה לא מעניין אותי. אומר לו, יש לי יצא, אתה תהיה אחרי על בית חרושת, שהכל פועל כמו שצריך, הכל הולך. לא, זה לא מעניין אותי. אתה יודע מה, אתה תהיה אחראי ליצור דברים חדשים. תיסע בעולם, תמצא רעיונות חדשים, עסקים חדשים, אני אשקיע את הכסף. לא, זה לא מעניין אותי. אומר לו, השבר שלו אומר לו, אז מה כן? אומר לו, תראה, אתה אומר שאתה מכניס אותי בתור שותף, יש לי רעיון, אתה תקנה את החצי שלי, את החלק שלי, ואתה תהיה בעל הבית ואני אלך. זה הרגשה של בן אדם שמגיש שהכל שלו. אנחנו היום נעסוק בשאלה הגדולה, שכל אחד שואל את עצמו בתוך תוכו, מי אני? הרי המילה הכי נפוצה שבן אדם משתמש לפי מחקרים זה אני, אני אמרתי ואני רוצה ואני חושב, מי אני באמת? מה יש מאחרי אותו בן אדם הזה, מושג הזה שנקרא אני? אז אנחנו נתחיל בפרקי אבות של השבוע, פרק שלישי. נעבור לפרשת השבוע, פרשת אחרי מות קדושים, ונחפש את התשובה. המשנה הראשונה בפרק השלישי אומרת, עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. תתחיל להתבונן בשלושה דברים וזה יעצור אותך לא לעשות עבירות. בא מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. משנה מפורסמת. אומרת המשנה, מאין באת, מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך למקום אפר אימה ותולעה, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יש כאן במשנה הזאת כמה וכמה שאלות. שאלה ראשונה, למה המשנה שואלת את השאלות ושוב שואלת את השאלות ועונה את התשובות? למה היא חוזרת על עצמה? למה היא לא שואלת את השאלות ומיד עונה את התשובה? עוד כאן השאלה, המשנה אומרת, מאין באת? ממקום אפר. האם זה מרומם את הבן אדם? האם זה מעודד את הבן אדם? או חס ושלום אומר לו, אז כל החיים שלך זה מכלום ולכלום, אז מה אני עושה באמצע? מה הערך לחיים? מה הפירוש לידי עבירה? מה זה לידי? תגיד שלא תעשה עבירה, בכלל למה הוא משתמש במילה עבירה? לא פשע, חטא, עוון. זה אנחנו צריכים להבין במשנה פה. מה היא רוצה לומר לנו? בפרשת קדושים אומרת לנו התורה, השם דיבר אל משה, דבר אל כל עדת בני ישראל, זה מצווה שנאמרה בהקהל, ואמרת להם, קדושים תהיו. עם ישראל צריך להיות קדוש, כי קדוש אני השם אלוקיכם. כאן השאלה, מה הקשר? כיוון שהקדוש ברוך הוא קדוש, לכן אנחנו נהיה קדושים. מה הקשר? עוד יותר, הרי כתוב, אין קדוש כאשר. מה ההגדרה של המילה קדוש? הגדרה של המילה הקדוש מובדל, מופרש. אין שום השגה, בקדוש ברוך הוא אין לנו שום תפיסה. גם אם תיקח את כל השכל שבעולם ותשים אותו בראש אחד, את כל החכמים, את כל גדולי ישראל בראש אחד, לא יכולים להבין יותר מהטיפש הכי גדול בקדוש ברוך הוא. מכיוון שהוא למעלה מן השכל, הוא מושלל מהשכל. אין לנו הבנה והגדרה בו. אז מה פירוש? אנחנו נהיה קדושים? מה הפירוש פה? עוד יותר השאלה, במה אנחנו נהיה קדושים? אומר רש"י, שנהיו מופרשים מן העבירות, מן העריות, זה נהיה קדושים. מה, ברגע שבן אדם שומר ופורש את עצמו מהייסורים, הוא נהיה קדוש? כל כך מהר אתה נהיה קדוש? יש אנחנו לכאורה, אנחנו קדושים, גם שאני מקפיד לא לעבור איסורים. ולמה בכלל הוא צריך להגיד שתהיו קדושים? סתם תגיד, תהיו מופרשים מן האיסורים, כמו שכל התורה אומרת אחר כך, וזהו, למה צריך לומר בכלל את המושג של הקדושים הזה? וכאן אנחנו נחזור לשאלה מי אני. מה אני באמת? ואנחנו יודעים שהשאלה הזאת לכל אחד עמוק עמוק, וכשלפעמים בן אדם הולך לחשוב מה אני אלביש היום, או איך אני אתנהג, או מה אני אומר, זה גם בראש שלו בעצם מי אני, איך אני רוצה להתבטא. יש כזאת בדיחה שפעם בן אדם תמיד חשב מי אני, ושהוא הלך לבריכה הוא חשב שכל כך הרבה אנשים, מורידים את הבגדים, אין לי את הבגדים, איך אני יודע מי אני? אז הוא שם לעצמו על היד כזה חוט אדום, וחשב, אני תמיד אסתכל על החוט, אני יודע מי אני. במים החוט נפל, שט לו שם במים, ומישהו אחר מוצא את החוט, לוקח את החוט, שם לו על היד. בן אדם הזה הולך החוצה, או, מי אני? אין לי את החוט. ואז הוא רואה בן אדם עם חוט אדום, הולך לו ואומר, תשמע, רביד, מי אתה? אני יודע מי אתה, אבל תגיד לי מי אני. טברסקי מספר את זה בתור משל על השאלה, הוא פסיכולוג גדול, שאנשים לא מכירים את הזהות שלהם. וזה גורם לבן אדם המון דברים מתוסבכים. הוא לא מודע לעצמו, הוא לא שלם עם עצמו. אז בפשטות ששואלים בן אדם מי אתה, הוא שם את ה... הוא מחזיק את היד שלו, זה אני. אבל זה הגוף. האם הגוף זה אתה? האם הגוף זה המהות שלך? הרי בעצם מן עפר ואל עפר. אז בעצם מי אתה? אז מוסבר בתורת החסידות שלבן אדם יש את הכלי שלו, שזה הגוף, אבל לבן אדם יש את הנשמה האלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. הקדוש ברוך הוא הכניס בן אדם ניצוץ אלוקי. והבעיה הגדולה שלפעמים בן אדם לא מודע לזה. היינו לפני זמן מה פלא מים הכי הגדולים בקנדה, היינו שם בבית חב"ד, יש שם שליח שעושה עבודה נפלאה, ובא אליי איש זקן, ומביא לי ההזמנה, ואומר לי, אני עושה עוד כמה ימים מסיבה, תבואו להזמנה. אני פותח את הזמנה, אני רואה שהזמנה לבר מצווה. אומר לו, זה הזמנה לנכד שלך? הוא אומר, לא. למי זה הזמנה? הוא אומר, לבן שלך, אין לך בן בגיל 13, אתה נראה מבוגר. אבל לא, תשמע, אני בן 82, אני עושה בר מצווה לעצמי. מה הפירוש? אומר, הייתי גר פה, עד שהשליח הזה בא, לא ידעתי מי אני. נולדתי לפני 13 שנה. התגלה לי בדיוק מי אני. אני עושה בר מצווה בגיל 13. וואו. אני זוכר הרב ליברמן, רב של קהילת שומרי הדת באנטוורפן, סיפר לי, הוא היה גר פעם בדטרויט, הוא עשה שם עבודת קודש, ופעם אחת הוא לקח בן אדם, עשיר גדול, לרבה. גם איש מבוגר, נכנס אל הרבה, היה כמה זמן, יוצא החוצה, פורץ בבכי. אומר לו הרב ליברמן, למה אתה בוכה? אומר לו, הרבי גילה לי מי אני. הרבי גילה לי שאני לא רק גוף ועצמות ודם ושרירים. אני נשמה. 60 שנה מהחיים שלי הפסדתי. 60 שנה הלכתי, אבל לא הייתי חי. יש, הייתי פעם בארץ ישראל, נדמה לי, ראית כזה פלקט. זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. אתה צריך לדעת את המהות שלך, את העצם שלך. אז השם נתן לכל אחד, לבן אדם, את הנשמה האלוקית הזאת. והיא תמונה, ועליה יש שכבה. עליה יש את הנפש הבהמית הזאת. תחפור בעצמך ותגיע אל מה שאתה באמת. יש כזה סיפור שפעם עיקר שהיה לו תרנגולים, הוא בא אל הלול, הוא רואה הרבה ביצים, והוא רואה ביצה שהיא לא כמו כולם, זאת הייתה ביצה של נשר. אז הוא שם את הביצה הזאת עם כל הביצים, ואחרי כמה זמן הביצה הזאת נפתחה, נולד נשר. לנשר הזה היה חי עם התרנגולים כל החיים שלו, והוא גם בראש שלו היה שהוא תרנגול. הוא לא פרס את הכנפיים שלו, הוא הלך כמו שכל התרנגולים, כל האפרוחים הלכים. ופעם אחת הוא מרים את הראש ורואה נשר אף בשמיים, וגם התרנגולים רואים את הנשר, אבל הביצה של הנשר, אותו נשר הקטן הזה, חושב לעצמו, הלוואי שהייתי נולד נשר והייתי יכול לעוף ולפרוח בעולם. הוא חשב את זה, התרנגולים לא חשבו את זה, מכיוון שלא יש לו את זה. וזה מה שיש לנו מדי פעם, את ההרגשה, אני רוצה לפרוח, אני רוצה להתרומם. וזה שיש לנו לפעמים מצבים שאנחנו מתרוממים על עצמנו, זה הנשר שבנו, שפתאום הוא רוצה לפרוח, הוא רוצה לגדול, הוא רוצה לצמוח. וזה הסיבה שאנשים לפעמים נוסעים להודו ולסין ולנפל לחפש את עצמו, הוא מרגיש, הוא צמא, הוא רוצה לגדול משהו אחר. כאן באה הנקודה שהקדוש ברוך הוא הכניס לו את הנשמה, והקדוש ברוך הוא הכניס לנו עוד משהו, נפש הבהמית. מה ההבדל ביניהם? הנפש הבהמית זה כמו בהמה, השורש שלה זה אגו. לפעמים אנחנו רואים בעצמנו, באנשים אחרים, אנחנו אגואיסטים, מלאי קינה, מלאי תאוות, לא רואים את השני, מדברים עם השני ורואים את עצמנו. לפעמים אנחנו עושים דברים מכוערים, לא אמינים, לא נכונים, לא ישרים. ולפעמים אנחנו על עצמנו מתפלים, איך אני עשיתי את זה? לפעמים אנחנו מסתכלים על השני ורואים, הוא היה פעם כזה עדין, כזה מעניק, כזה אוהב, ופתאום אותו בן אדם נהיה סגור, אגואיסט, איך זה? ואנחנו גם רואים את הסתירות האלה בעצמנו. זה בא מאיפה? מהשתי הכוחות האלה שיש לנו. השם ברא את הבן אדם מהאדמה, מהחלק הבהמי, והשם נתן לנו חלק אלוקה. עכשיו באה השאלה הגדולה ששואלת החסידות, למה יש לנו את הנפש הבהמית באמת? למה לא נשארנו עם אותו הנשמה האלוקית? יש לזה כמה וכמה הסברים, שהשורש של כל התשובות זה אחד, אבל היום נראה פרט אחד, נקודה אחת. וכאן אנחנו נחזור למה שכתוב בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי בך קדושה. כי קדוש אני, הקדושה שלך נוצרת ממני, מהקדוש ברוך הוא שהוא קדוש. נתן לנו את החלק אלוקה ממעלה מה שזה. וזה נקודה פנימית אצלנו, קדושה עצמית, שהקדושה הזאת היא נקראת קדושה עצמית. קדושה שלא יכולה להתנתק. גם אם חס ושלום בן אדם עושה חטאים והבנות ונכנס בבוץ ושקוע בדברים שליליים, השוכן איתם, אומר הקדוש ברוך הוא, בתוך תומותם, אני נשאר איתך בכל מצב, אני תמיד אהיה איתך. זה הקדושה העצמית. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל יש עוד קדושה, קדושה שאתה צריך ליצור. אתה צריך לקחת את הקדושה העצמית שבך, את הנקודה הפנימית שבך, אבל היא קדושה עמוק בתוכה. תפתח אותה, תגלה אותה, תאיר אותה, תדליק אותה. שהקדושה העצמית הזאת, אתה תיצור קדושה במעשים שלך. אתה תיצור קדושה בנפש הבהמית שלך. אתה תזכח את הנפש הבהמית. אתה תגלה את הקדושה העצמית שלך, על המחשבות שלך, על הדיבורים שלך, על המעשים שלך. תיקח את הקדושה הזאת, תיצור אותה, תמשיך אותה בעולם הזה, שהיא תרד למטה. וכאן יש דבר נפלא. הנביא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם עדיי. אומר הזוהר, על מי מתכוון הקדוש ברוך הוא שהוא אומר, אתם עדיי? אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא מתכוון לעם ישראל. אתם העדים שלי. אתם עדיי. מה הפירוש אתם עדיי? הרב מסביר דבר נפלא. בעדים יש שני מושגים. יש עדי בירור ועדי קיום. מה הפירוש? כשאני נותן הלוואה למישהו, ההלוואה חלה בלי עדים. למה על פי הלכה תמיד צריך להביא עדים או שטר? כיוון שלא יהיה בעיות, שלא יהיה אחרי זה צרות. אומרת הגמרא, מלווה את חברו בלי עדים, נקרא הרשע. למה? יצרת כאן מציאות שיכולה להביא לידי ריב, לידי סכסוך, לידי חטא. השני יכול לכפור, יכול לשכוח גם כן, אולי בלי כוונה, ואז יהיה ביניכם ריב. תשים עדים, תשים שטר, תשים דבר שיהיה בירור. אבל לעצם ההלוואה אתה לא צריך, ההלוואה נוצרת בלי עדים, זה נקרא עדי בירור. העדים הם רק לברר את המצב. אבל יש עוד עדים. כשבעל מקדש אישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי, ויש ציבור גדול, ויש רב, ובהתרגשות עצומה, והצלמים מצלמים, אבל אם אין שתי עדים שעומדים, ורואים שהבעל אמר לאישה, הרי את מקודשת לי, ורואים שהוא נתן לה את הטבעת, היא לא מקודשת. למה? הם נקראים עדי קיום. הם מקיימים את הדבר, הם יוצרים את הדבר. זה חלק מעצם הקידושים, כמו שקידושים לא יכולים להיות בלי הטבעת הזאת, בלי הנתינה הזאת שהבעל נתן משהו לאשתו, לא יכול להיות הקידושים בלי שתי עדים. העדים יוצרים את הקידושים. זה נקרא עדי קיום. מה הפשט? מסביר רב חיים בריסק דבר מעניין מאוד. יש מציאות שיוצרת את העניין. היא עושה את החלות של הדבר. למשל, יש דין שאיסור נבילה. מה הדין? בן אדם הרג נבילה, הנבילה בעל חי, הבעל חי נהיה נבילה, הוא נהיה אסור. לא אכפת לי אם אדם כן התכוון, לא התכוון, כן רצה, לא רצה. מה יוצר את המציאות שהנבלה, הבעל חי הזה מת? לא הבן אדם יצר את זה. לא צריך איזה רצון מסוים לדבר הזה. המציאות יוצרת. אבל יש מציאות שנוצרת מהאדם. שצריך את הרצון של הבן אדם. צריך שהוא ירצה לעשות את זה. בקידושים, מי יוצר את הקידושים? לא המעשה הזה שהבעל שם את הטבעת. אם הבעל בא שינה, שם לאישה את הבת, ואפילו שהוא אמר מתוך החלום, הרי את מקודשת, היא לא מקודשת. מכיוון לא המעשה יוצר. מי יוצר את החלות של הדבר? אתה יוצר את הדבר. אתה צריך את הרצון. וזה ההבדל, נגיד, בין אם חס ושלום קורה שנפרדים איש ואישה, זה או על ידי גט, או חלילה שהבעל נפטר. בגט צריך רצון, מכיוון שמי יוצר את הגט? הרצון של הבעל. במיטת הבעל לא צריך רצון, הוא לא צריך כוונה, המציאות יוצרת את הפירוד. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם עדיי. מה זה אתם עדיי? אתם יוצרים את הקדושה. אתם עדי קיום. זה לא שאתם סתם נמנים מצאים בעולם, אתם במעשים שלכם, במצוות שלכם, בהנחת תפילין, בשמירת שבת, באכילת כשרות, בחסד שאתם עושים, באהבה שלכם אחד אל השני, אתם ממשיכים את הקדושה. אתם לוקחים את הקדושה העצמית שבתוככם, ואת הקדושה העצמית הזאת אתם ממשיכים אותה, הופכים אותה לקדושה בנפש הבהמית שלכם, בעולם שלכם, בחיים שלכם, במשפחה שלכם, בכל המציאות שלכם. זה עדי קיום, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יוצרים את הדבר, אתם עושים את הדבר. הרב מקליב, אחד שעבר שואה, ומישהו ראה אותו פעם, הוא בלי זקן, הנאצים עשו לו דברים שאין לו זקן, והוא כל החיים שלו עשה הרבה פעולות להפיץ תורה. אבל תמיד שהוא עשה איזה אירועים גדולים, כל פעם הוא תמיד אמר עם כולם שמע ישראל. שמע ישראל היה, כמו שאומרים, הנקודת חיים שלו. ושאלו אותו למה. אז הוא אומר, אני הייתי באותם מחנות השמדה. ואני ראיתי ילד צעיר שהלך לעזוב את העולם על קידוש השם. והילד הזה, מתוך ניגון, אמר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הלך עם ניגון למות על קידוש השם, עם השמע ישראל שלו. ואז אמרתי לקדוש ברוך הוא, אם אני אצא מפה חי, אני הולך את השמע ישראל הזה, את הקידוש השם הזה, לגלות בכל העולם. תראו, רגע אחד, החלטה אחת של הרבי מקלב, יצר בעולם מאות אלפים ואולי מיליונים של קריאת שמע, של שמע ישראל, של יהודים שסגרו את עיניים ואמרו שמע ישראל. אתם עדיי, אתם יוצרים את הקדושה. סיפר לי אחד מהשליחים, שקוראים לו הרב ליפשיץ, שהיום הוא נמצא ברוסיה, אבל הוא היה פעם שליח בארצות הברית, והוא היה רב של בית כנסת. זאת אומרת לי, בכל כמה זמן הלכתי לבית כנסת, סליחה, רב של בית סוהר, סליחה, רב של בית סוהר. הוא עשה בית כנסת בבית סוהר. אז הוא אומר, הלכתי לבית סוהר הזה ואמרתי, שורים, והיו שם, אתם יודעים, כל מיני אנשים, אנשים כאלה, אנשים כאלה, היה אחד עורך דין מפורסם, עשה איזה חטא, כמו שנקרא אצלנו צו הרי לבן, חטא לבן, והיה בבית סוהר, והוא מאוד התקרב ליהדות. תמיד בשיעורים היה אחד שתמיד אהב לעקוץ אנשים, תמיד אהב לעקוץ, להגיד מילה, לעשות בדיחה לחשבון של השני. והאיש הזה כל פעם שהשני עקץ אותו חייך, חייך, נהנה. ולא הבנתי, ולפעמים זה העביר אותי על הדעת, ודיברתי עם הבן אדם הזה, הוא אומר, אני לא יכול, זה אני, זה אני. אוקיי. אבל הוא לא הבין למה הבן אדם הזה כל הזמן שהוא נותן לו איזה שטח, איזה הקיצה, הוא מחייך, נהנה. כמו שאומר לו, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. אז פעם הוא הולך לאדבוקט הזה, האדבוקט הגדול, ושאל אותו, תגיד לי, מה זה? זאת אומרת, תשמע, אני כל כך נכנסתי במה שאתה מדבר, ואתה הסברת לנו כל כך יפה להמשיך את הקדושה בנפש הבהמית. לקחת את הנפש הבהמית, להרים אותה, לשלוט עליה. ואני כל פעם שאני הולך לישון, אני אומר קריאת שמע על המיטה, ואני אומר את הוידוי, אבל לפני זה אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, הרי אני מוכל. ואצלי זה דבר נפלא להגיד הרי אני מוכל, מכיוון שאני תמיד הייתי לא מוכל. ועכשיו שהתרוממתי, אני מרגיש כמה עוצמה, כמה קדושה, כמה אני נהנה להגיד הרי אני מוכל. כשאני מוכל אני מרגיש את הגדלות שבי, את הנשמה שבי, אני מגלה את אותו ניצוץ אלוקי שיש בי. ולכן כל פעם שבן אדם הזה עוקץ אותי, אני נהנה. אני נעקץ, אבל אני מרגיש, וואו, אני אעשה מהקיצה הזאת מעדנים. אני אעשה, איך שדיברנו בפעם שעברה, מהנגע אני אעשה עונג. אני נהנה מזה, אני מרגיש את הפוטנציאל בזה, כמה שאני יכול ליצור מאותו דקירה, מאותו לעג, קדושה. זה נקרא לקחת את הנפש הבהמית הזאת, ולהשפיע עליהם מהקדושה העצמית שיש לי, לעשות קדושה שאני יוצר אותה. וכאן אבין דבר מעניין מאוד. יש לנו בתורה, אתם ודאי יודעים, עניין של נדר. בן אדם יכול לעשות נדר, ולומר, אני נגיד את הכיכר לחם הזאת לא אוכל. מתי בן אדם עושה נדר בדרך כלל? שהוא מרגיש שיש מצב, יש דבר, יש מקום שמשפיע עליו שלילי, והוא רוצה לעצור את עצמו לא להיגרר, להיכנס למצב השלילי הזה. אז הוא עושה נדר. נגיד, אם אדם מרגיש כל פעם שאני בא אל החבר הזה, אני מתחיל לדבר איתו ואני וכו' וכו', ואני חלילה נופל. אז הוא עושה נדר, אסור לי להנות מהבית הזה. מהאיש הזה. ואז הנדר הזה גורם לו לעשות קיר, לעשות מחיצה, לעשות סייג, לא להתקרב למקום הזה או לדבר הזה או לחפץ הזה שמכשיל אותו. בן אדם שמרגיש, נגיד, ששתייה של אלכוהול מוריד אותו, השפיל אותו, הוא עושה נדר. מה הנדר? הוא עושה נדר, אסור לי להנות ממשקה, מוויסקי, מוודקה וכו'. אז הנדר הזה, שכל פעם שהוא רוצה לשתות, אומר לו, רגע, רגע, אם אתה תשתה, עשית איסור של נדר, אל תעשה את זה. אז הנדר עוצר את הדבר, עושה לו סייג עם הדבר. אבל יש עוד דין של נזיר. בן אדם שאומר, הרי אני נזיר, הוא נהיה קדוש להשם, אסור לו לשתות יין, אסור לו להתאמה אל המתים, יש עליו כל מיני איסורים. הוא לא אומר, אני עושה נדר מהיין, אני עושה נדר לא להתאמה למתים, אבל ברגע שהוא אומר, הרי אני נזיר, האיסורים חלים עליו. שואל הרבי שאלה עצומה, הרי בתורה אין שום דבר מיותר. מה ההבדל בין נדר לנזיר? שתיהם זה סוג איסורים שבן אדם שם על עצמו. אז בעצם נזיר זה גם סוג של נדר, שהוא אוסר את עצמו משתיית יין, להתאמה במתים וכו'. אז למה התורה עושה שתי פרשיות, פרשת נדרים ופרשת נזירות? מסביר הרב דבר עצום. כשאני הולך לבן אדם, אני חושב תמיד מה השפה שלו, איך הוא מדבר, מה אני יכול להשפיע עליו. היה פעם, היה איש אחד שנכנס אליי, בן אדם נחמד, אומר לי, הרב, אני רוצה, תיתן לי ברכה ותכתוב לרבי, אני הולך לעשות משהו שאני ארוויח הרבה כסף, שיהיה לי להרבה זמן. היה לי הרגשה שהמשהו שהוא הולך לעשות, הוא לא הכי גלט כושר, הוא לא הכי קשר. אבל אני מכיר קצת את הבן אדם, אני יודע, הוא מסוגל לעשות, הוא בסביבה, הוא מסוגל לעשות דברים לא. אז אמרתי לו, תשמע, הלכתי כמו שאומרים דוגרי, אם תעשה את זה ויתפסו אותך, תלך לבית סוהר. אומר לי הרב, כן, חשבתי על זה, אבל תראה, אני הסתכלתי שמקסימום המקרה הכי גרוע, אני אהיה 4-5 שנים בבית סוהר, להרוויח כמה מיליונים טובים, אני מוכן בשביל זה לשבת, להרוויח בסך הכל כל שנה כמה סכום גדול, אני מעשה את זה. מתחיל לחשוב, איך אני אשפיע? אומר לו, תשמע, אבל איך אשתך תחיה? אומר הרב, חשבתי על זה, שמתי לה בצד, סכום שיספיק לה, גם במקרה שאני אתפס ויתנו לי את העונס הכי הכי חמור, יש לה. אני אומר לו, כן, ואיך התמודדו המשפחה שלך? כן, המשפחה שלי, הם גם בעניינים האלה, הם התמודדו בזה. ואני מתפלל להשם, ריבונו של עולם, מה השפה שלו? ואז אני אומר לו, תשמע, כמה ילדים יש לך? 3 ילדים. תתאר לך אם באים לבית ספר, וכל הילדים בחצר לוקחים את הכותרות בעיתונים, את התמונה שלך, וזה אבא שלך? בטלוויזיה תהיה. איך הם יצאו החוצה? אני לא מדבר על כסף, מדבר על אתה הורג אותם, הורג אותם חיים. בן אדם חשב רגע, אומר, הרב, הבנתי, אני לא עושה. אנחנו צריכים תמיד לחשוב מה השפה של השני. אני לא עונה לשאלות שהוא שואל, אני עונה לאדם. אומר הרבה, נדר ונזיר זה שתי שפות. בנדר, את מה אני משנה? אני משנה את החפץ. אני אומר, אסור לי, אני עושה נדר שאני לא אתקרב ולא ייהנה מאלכוהול. אני עושה את החפץ אסור. אני נשאר אוהב אלכוהול, כן. אני נשאר עם הרצונות של אלכוהול, כן. אני לא שיניתי את עצמי, אני עשיתי גדר, עשיתי סייג, שאני יכול לשבור אותה, אבל יהיה לי יותר קשה, יהיה לי מצב שעוצר אותי. בנזיר זה אחרת. בנזיר הוא לא אומר, אני אוסר על עצמי את הענבים ואת היין ואת הטומאה. אני משנה את עצמי, אני אומר, אתה קדוש. אתה מתרומם. אתה במצב שאתה מתבייש לעשות, זה לא שייך אליך. אתה במדרגה שהתבגרת ואתה לא משחק יותר עם לגו. אתה התבגרת ואתה לא הולך כמו שהילדים הקטנים פותחים את החלון ומציצים החוצה. אתה מבין שזה מסוכן. זאת אומרת, בנזיר אתה משנה את עצמך. זה שתי צורות עבודת השם. עבודה אחת שאתה שם סייגים, אתה לא משנה את המהות שלך, את הרצונות שלך. אתה שם סייגים, אתה אומר אסור. ואם אני אעשה את זה, אני אלך לגיהנום. ואם אני אעשה את זה, אני אסבול. אני יכול להיענש. זה גם דרך שאתה עושה סייגים לעצור את עצמך לעשות את העבודה. אבל יש עוד דרך. תרים את עצמך, תרומם את עצמך. תהיה נזיר שהוא קדוש להשם. היה אחד מהשליחים, שסתם הוא חתן של הרב ליברמן, שהשם יאריך ימיו. היה שליח, עשה המון המון דברים, הוא היה אחראי על צפת, הוא היה חי באמריקה, והרבה שלח אותו לצפת, הוא הקים שם מוסדות על הרבה מוסדות. וכשהוא היה צעיר, הוא נכנס לרבה ליחידות. כשנכנסים לרבה, אנחנו יודעים, אנחנו שופכים את הלב שלנו, שופכים את הלב. הילד הצעיר הזה שופח את הלב, והוא לא מתבייש, הוא אומר לרבה, רבה, יש משהו אחד שמאוד הפריע לי. כשאני חוזר מהישיבה הביתה, אני מאוד אוהב לאכול. ואז אני נכנס הביתה מיד, ומרים את המכסים, ומתחיל לראות מה שמה יש, מתחיל לאכול. וזה מאוד מפריע לי, למה אני כל כך שקוע בעניינים הגשמיים. אומר לו הרבה, תצייר לעצמך, תדמיין לעצמך, תחשוב, שאתה הולך לגדול, הולך להיות רב גדול, הולך להיות שליח, והולך לפעול ולהשפיע על הרבה אנשים, והולך להרים אנשים, להדליק את הנשמות שלהם. ואז שתהיה במצב הזה, תחשוב לעצמך, אני הייתי פעם זה ששקוע בענייני אכילה, בדברים גשמיים, שחי אותם, שנושם אותם, שקשור בהם. והוא אומר, זה שינה אותי לגמרי. והמעניין, זה מה שקרה באמת. הוא היה רב, הוא היה שליח, הוא עשה הרבה דברים, הוא השפיע על המון אנשים. מה זאת אומרת? תרים את עצמך. כמו שכתוב בחסידות, תעשה דברים, בגלל שסיפסניש, זה לא מתאים לא לעשות אותם. לא מתאים כן לעשות אותם. תרים את עצמך. מספרים שהבן של לואי ה-16, אחד מהמלכים של צרפת, ארגו אותו. את הילד הם היו מספיק חכמים לא להרוג, לא רצו שהם יהיו נראים כאלה ברברים. חשבו, מה אנחנו נעשה? שנעשה את הילד הזה, שלא יחלום אף פעם להיות מלך. לקחו אותו, שמו אותו באיזה מקום רחוק, בחברה של אנשים ברברים, אנשים פשוטים, שהלכו כמעט בלי בגדים, ואכלו בדברים פשוטים. רצו, השפה שלהם פשוטה, התנהגות פשוטה, רצו להשפיל אותו לגמרי, שלא יחלום להיות מלך. אבל הוא עמד, עבר תקופה ארוכה, והוא נשאר בצורה שלו, בבגדים שלו, בהתנהגות שלו, בשפה שלו. ואז שאלו אותו, איך אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? מה נותן לך את הכוחות לעשות את זה? הוא אומר, אני בן של מלך, איך אני יכול לעשות? איך אני יכול להתנהג כמו אלה? בן אדם צריך להיות מודע, אתה חלק אלוקם ממש. ואנשים שגילו את זה נולדו מחדש, שברגע שאתה נולדת מחדש כמו אותו בן אדם, שעשה בר מצווה בגיל 13, כמו אותו בן אדם שאמר לרב ליברמן, איבדתי 60 שנה, נולדתי היום. אתה מרגיש אחרת. אתה חי אחרת, נפתח בך עולם חדש. גילית אבא אחר, מי האבא שלך באמת, מי המשפחה שלך באמת. פתאום אתה מגלה את הקשר שלך עם כל עם ישראל. אתה מתרומם, אוטומטי אתה תעשה דברים בצורה אחרת. רמנו פוטפס סיפר לנו, הוא היה במחנה ברוסיה על החטא הגדול שהוא הקים מוסדות ברוסיה במחתרת, לימד ילדים, עשה בת הכנסת, היה במחתרת, זה אומר, הלכנו לישון, היינו שם הרבה אנשים, יהודים וגויים. היה שם גם קצין גרמני שהרוסים תפסו אותו ושמו אותו. פעם אחת אני מתעורר באמצע לילה וזה קורה לנו, אני רואה הקצין הזה עומד, ועומד, עושה ככה, עושה ככה. ככה, ומדבר בשקט. שבתי, הבן אדם ירד מדעתו, השתגע במצב כזה, ברוסיה, בסיביר. אחרי כמה ימים, עוד פעם אני מתעורר ושוב רואה אותו. פס, הבנתי שזה לא סתם. אני הולך ואני מדבר איתו. אומרתי, שמה, אני הייתי בצבא הנאצי, מר שמום, קצין גדול. ואני פיקדתי על אנשים, ואני ידעתי את המעמד שלי. באתי לפה, יש כמו הרבה אנשים פשוטים, אני מפחד שהווירוס שלהם ידביק אותי, אני אהיה כמוהם כזה, סוג של ברברי כזה, פרימיטיבי כזה. אני לא רוצה לשכוח מי אני. אז כל לילה, אני קם בלילה, ואני עומד, ואני מדמיין שהגדוד שלי עומד, ואני נותן לו הוראות, תעמוד ישר, שמאלה, קדימה, אחורה, אנחנו הולכים לעשות את זה, ואני חי בזה שאני אותו מפקד. חי בזה על הרוממות שלי, על הגדלות שלי. וזה מחזיק אותי שפוי. זה אנחנו עושים גם כל יום. אנחנו עומדים להתפלל. ובזמן התפילה בן אדם צריך לסגור את העיניים לכמה דקות. לחשוב דע לפני מי אתה עומד, שזה בעצם השורש של התפילה, המקור של התפילה. אם לא חשבנו את פירוש המילות, אז ברוב התפילה יצאנו ידי חובה. אבל אם אנחנו לא מודעים דע לפני מי אתה עומד, כתוב ברמב"ם, לא יצאנו ידי חובה. ברגע שאתה סוגר את העיניים, ואתה חושב, אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ויש בי את אותו ניצוץ אלוקי, את אותו חלק אלוקה מבעל ממש. ואני כמו אותו, להבדיל אותו קצין נאצי, אני יהודי. יש דברים שלא מתאימים לי לעשות. יש דברים שלא מתאים לי שלא לעשות אותם. אני מתרומם, אני צומח. יש כזה סיפור. שמם היה בן אדם שהיה חי באיזה כפר ברוסיה, והיה לו איזה מחלה. אמרו לו, אתה צריך לנסוע למוסקווה לרופא גדול. הוא לא נסע אף פעם ברכבת, הלך לתחנת רכבת, ואמר, אני רוצה לקנות כרטיס. אמרו לו, איזה מחלקה? ראשונה, שנייה, שלישית, אז היה רביעית. אז הוא אומר, לא חשוב, תן לי מחלקה ראשונה. הוא לא יודע מה ההבדלים. הביא לו כרטיס מחלקה ראשונה. הוא עומד על הרציף, אמרו לו, מתי הם נכנסים, איפה נכנסים? אז אומרים לו, עוד מעט יבוא רכבת. הוא עומד, הוא בדיוק עמד עם קבוצה של אנשים, שם היו אנשים לא הכי ישרים, שלא קנו כרטיסים. הרכבת בא, פותחים את הדלתות, והוא נכנס איתם ביחד, הולך אחריהם. ואז הוא רואה דבר מעניין, הם שמים אחד בהתחלת הקרון, אחד בסוף הקרון, והשאר מתיישבים. ופתאום זה שעומד בהתחלת הקרון עושה פס. ואז כולם נכנסים, מתחבים מתחת לספסלים. הרכבות היום גם מתחת לספסל לא הכי נקי, אבל אז ברוסיה תתארו לכם, מלוכלך, כל הלכלוך, לא, כמעט לא ניקו אף פעם. הוא רואה שכולם נכנסים, גם הוא נכנס, יפה, נכנס. מה היה? המבקר בא, אז כולם התחבו. אחרי כמה זמן, והם הולכים החוצה, אחרי כמה זמן זה שעומד בסוף של הקרון עושה, פס, המבקר שוב פעם בא, הוא חוזר, שוב פעם נכנסים כולם. רגל אחת של אחד האנשים הייתה קצת בחוץ, ואותו המבקר נתקע ברגל, השתתח, ורואה אנשים, מוציא את כולם החוצה, תביאו את הכרטיסים. אין, אוקיי, זה המחיר, זה הכנס. הולך אליו, אומר לו איפה הכרטיס, הוא מביא לו כרטיס. מסתכל עליו, אומר לו, מחלקה ראשונה, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה, ריבונו שלו? אנחנו לפעמים חיים כל החיים שלנו מתחת לספסלים. חיים כל החיים שלנו במחשבות מה הוא אמר ומה הוא חשב, ואני מסבך את הדברים, ואני נהיה מתוסבך, ואני נהיה כואב, ואני נהיה עצבני, ואני לא אני, אני לא אני. ואנחנו לא יודעים, יש לנו ביד כרטיס למחלקה הראשונה. תתרומם, תצא, תגלה את הנשמה שלך, תראה מי אתה, מה אתה באמת. ולכן זה תורת החסידות שבן אדם לומד אותה, הוא מתרומם, הוא נהיה חי אחר, הוא פתאום מרגיש בעולם אחר. וזה נוגע לנו מאוד מאוד איך אתה מביט על עצמך. ההבדל בין הנפש, בין הנדר והנזיר, זה ההבדל למי אתה מדבר. כשאני מדבר לעצמי בצורה של נדר, אני פונה לנפש הבהמית. אני פונה לחלק המלוכלך שלי, לחלק השחור שלי, לחלק הזה שהוא מתוסבך אצלי. אני מנסה להתנתק ממנו. בנדר אני מדבר לנפש הבהמית. אבל, כשאני עושה נזיר, אני מדבר לנפש האלוקית שלי. אני מאמין שיש לי חלק אלוקה ממעל ממש. אני מאמין שיש בי חלק אלוקי, חלק טוב, ואני מנסה להדליק אותו. ושתי שפות שאני מדבר. אני מדבר לנפש הבהמית, או אני מדבר אל הנפש האלוקית. וזה נוגע לנו מאוד מאוד איך השפה שאני מדבר לעצמי. ובהחלט צריך לכל הפחות בהתחלה לאחד את שתי הדברים. יש דברים שאני לא מרגיש מספיק חזק, אני צריך לדבר איתם בשפה של נדר, בשפה של אני מדבר אל הנפש הבהמית, אבל בפירוש אני צריך מדי פעם לדבר לנפש האלוקית. ולאט לאט כל כמה שאני מדליק יותר את הנר הזה, את האבוקה הזאת של נר השם נשמת אדם, הנפש האלוקית הזאת תשלוט ותיצור קדושה באותו הנפש הבהמית. שאלנו למה הקדוש ברוך הוא עשה את הנפש הבהמית? אתם עדיי, אתם אלה שיוצרים קדושה. אתם אלה שמקדשים את הנפש הבהמית. אתם אלה שכביכול יוצרים קדושה במקום שאין קדושה. במקום שכביכול גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. אם הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הקדוש, אז הוא קדוש. הגדלות של בן אדם שיכול לעשות קדוש דבר שהוא לא קדוש. אומרת התורה, קדושים תהיו, למה? כי קדוש, אני נתתי לכם את הנשמה האלוקית. נתתי לכם את החלק האלוקה הזה. ולכן אומרת התורה, איך תהיה קדוש? ברגע שאתה שולט על היצרים שלך. ברגע שאתה מגלה קדושה בנפש הבהמית שלך. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, קדושים תהיו? השם מדבר איתנו בשפה של נזיר. אתה קדוש, יש בך עוצמה, יש בך את החלק אלוקה. למה? שאני נתתי לך, כי קדוש השם, אני נתתי לך את הקדושה הזאת. תרים את הקדושה הזאת, תגלה אותה, תחפור בנפש שלך. תתרומם מעצמך, ואז תוכל להרגיש אחרת. אז יהיה לך הרבה יותר קל לחיות בעולם. אז יהיה לך הרבה יותר משמעות לחיות בעולם. אני יודע שאדם מתחיל לחשוב על זה, מיד בא לו היצר רע ומכניס למחשבות, אתה תוכל לעשות את זה, אתה שייך לזה, אתה הרי חי בעולם הזה. כאן יש את הסוד הגדול. אנחנו מכירים בארץ, הלכו הרבה למלחמות. בוא נגיד שמדינה מסוימת עשתה לה אתגר לכבוש מקום מסוים. והיא לא הצליחה לכבוש את כל המקום, חצי מהמקום. היא הצליחה או לא? הצליחה. הצליחה חלקית. היא לא הצליחה לכבוש את הכל, הצליחה. היצר הרע אצלנו תמיד מכניס לנו את המחשבות, או הכל או כלום. או אתה קדוש או אתה לא קדוש. יש הרבה אנשים שמתחילים לשחק על יידישקייט, ותראה, תראה, אני לא יכול להיות כזה דוס כזה, לא יכול. מי אמר לך להיות דוס? תעשה מהמקום שלך צעד. תעשה איזה שלב מסוים. ברגע שבן אדם, גם אם אנחנו לא קדושים במרכאות הקדושים, עשינו קדושה בפרט אחד בחיים שלנו. לא דיברתי לשון הרע בגלל שבאותו רגע לא חשבתי דווקא על הגיהנום, חשבתי כי קדוש אני. אתה חלק אלוקה ממעל ממש. התרוממתי, נגעתי בנשמה שלי, זה לא רק העניין הזה שלא דיברתי לשון הרע, או לא אכלתי מה אכל אסור, או בעניינים אחרים. אבל אם עשיתי את זה, נגעתי בנשמה שלי, הדלקתי בנשמה שלי. חלק כבשתי. את החלק הזה, את הזמן הזה, את הרגע הזה שעשית, אף אחד לא יכול לקחת ממך. אתה כבשת אותו. את הזמן הזה, את המקום הזה כבשת. וזה הכלל הגדול, צעד צעד. אנחנו לא יכולים להיות קדושים ברגע אחד, אבל אנחנו יכולים להיות קדושים במקום שאנחנו נמצאים. איך השם אומר למשה? המקום הזה שאתה עומד הוא קדוש. אומר החפץ חיים, אותו מקום, אותו זמן, זה אתה יכול ליצור את הזמן הזה, את המקום הזה לקדושה. זה הנקודה, נהיה מדי פעם נזירים. פעם, מדי פעם במשך היום, נשחרר את הנשמה מהבצוער שלה, מהכבלים שלה, ונדליק אותה ונרגיש פתאום אנחנו מישהו אחר. נחזור עכשיו למשנה. המשנה פה, בעצם השני החתיכות זה מדברים על שתי דברים. פונים לנשמה וגם פונים אל הגוף. המשנה אומרת מאין באת. מסבירה החסידות מאין כתוב, חוכמה מאין תמצא. מאין באתי, תדע לך, השורש שלך זה בספירות העליונות, בספירת החוכמה. אתה לא סתם בן אדם שבאת מהאפר, אתה באת מהחלק האלוקי. החלק הראשון של המשנה היא מדברת על הנשמה שלנו. לאן אתה הולך? כתוב בחסידות שאן זה תחיית המתים. אנחנו יודעים שבעולם הזה בן אדם יכול להשיג רק 49 מדרגות. שהוא נפטר, הוא נכנס לשער הנון. משה רבנו כתוב, הר נבו נון בו, שער החמישים. כשבתחיית המתים אתה מגיע לשער הנון א'. אומרת המשנה, ולאן אתה הולך? ריבונו שלם, תחשוב, אתה בדרך, תראה את העוצמה שלך, את הגדלות שלך. אתה מגיע לאן? לשער הנון א'. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מי כתוז המדרגה נעלית יותר מי שאמר והיה העולם. זה לא שם מהשמות האלוקים, זה מדרגה למעלה מהשמות. אתה תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ותראה מה היית יכול להיות. וזה יעורר אותך להרגשה לגמרי אחרת. אני רוצה עכשיו לספר סיפור, סיפור שאני יודע ממקור ראשון, זה היה אצל הבן שלי. הוא נמצא בשליחות בארצות הברית, במקום שנקרא פורד לודלדיין. וכשהוא בא לשליחות לפני כמה וכמה השנים, לא כל כך הרבה שנים, הוא בא לפני חג הפסח. ובפסח אנחנו יודעים, הולכים לחלק מצות. חלק מצות. אז הוא הלך ממקום למקום, הלך לחלק מצות. ואז מישהו אומר לו, תראה, יש פה רופא, יהודי, רופא גדול, והוא יהודי, לך להביא לו מצות. אז הוא נכנס, לחדר הקבלה, היה הרבה אנשים שם, ואז הוא אומר למזכירה, אני רוצה את הרופא רק לכמה דקות, אני לא בא ל... בסדר, אחרי זה האיש שהיה אצל הרופא יצא החוצה, הוא הלך, הביא לו מצות, שוחח איתו קצת, דיבר איתו, הוא אמר לו, מי אתה? אני שליח של חב"ד, שבאתי עכשיו. אומר לו, יופי, הוא אומר, גם בחדר הקבלה יש שם איזו אישה יושבת, גם היא יהודיה, גם תביא לה מצות. הולך לאישה הזאת, אומר לה, אני זה וזה, והביא לה את המצות. האישה זורקת את המצות, לא רוצה לראות את המצות האלה. אני לא קשור על היהדות, אני לא רוצה לדעת, אין לי קשר. כועסת, 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 כועסת. מה אנחנו עושים בדרך כלל? אוקיי, סליחה, עוזבים. אמר לה, סליחה, אני לא מתכוון, רק רציתי לעשות טוב. הוא מוציא את הכרטיס ביקור שלו והביא לה. היא מפני נימוס לקחה את זה. אוקיי. עובר כמה זמן, באותו שנה, לפני ראש השנה, מתקשרת אליו אישה, אומרת לו, אני לא זוכר, אני לא בטוחה שאתה זוכר אותי, אני האישה הזאת שאצל הרופא שצעקתי עליך. אבא שלי שוכב בבית הרפואה, אומרים שעוד אין לו הרבה זמן לחיות, ופתאום אומר, הוא רוצה לדבר עם רבי, לא הבנתי. אין לנו שום קשר לידישקייט, כמו שאמרתי לך, אפילו אני נגד. גם אבא שלי בבית לא היה שום ניצוץ יהודי, רוצה לדבר עם הרב. אני לא יודע את מה שוכב לו על הלב, הוא רוצה כנראה תבדות. אם אתה מוכן לבוא, היא מספרת לו, אני אספר לך את האמת, כשיצאתי החוצה, נכנסתי למכונית את הכרטיס שלך, כל כך כעסתי, פתחתי את החלון וזרקתי. ואתם יודעים, את הקדוש ברוך הוא עושה דברים... הקדוש ברוך הוא עושה שהכרטיס הזה לא יצא החוצה. ולא נפל סתם על ידי, נפל מתחת לכיסא. ואז אני לא הלכתי להוציא את הכיסא בכדי להוציא את הכרטיס ביקור, הוא שכב שם, כבודו במקומו מונח. עכשיו שאבא שלי אומר, אני רוצה לדבר עם רבי, איזה רבי אני מכירה, לא מכירה? נזכרתי בך. הלכתי למכונית, הוצאתי את המושב, הוצאתי את הכרטיס, הנה זהו. בסדר. הוא בא, נכנס, לאותו בן אדם היה לו שתי הבנות, שני הבנות באו איתו, דיברו, ואז האבא הזקן הזה אומר לשני הבנות שלו, אני מבקש מכם לצאת החוצה. הם יוצאים, ואז הוא אומר לך, אם תעשה לי טובה, תשים כיסא, אני לא רוצה שאף אחד ייכנס. ואז הוא אומר לחיים, יש לי אליך בקשה. בקשה נפשית נוגע לי בנפש. מה? נולדתי כיהודי, אני רוצה למות כמו יהודי. מה אנחנו מבינים ומה אותו חיים מבין? שהוא רוצה שאחרי 120 שנה לא ישרפו אותו, לא יקברו אותו חלילה בקבר של גויים, שיקברו בקבר יהודי, יגידו אחריו את הקדיש, את כל מה שצריכים לעשות. חיים מושיט לו את היד, אומר, אני מבטיח לך שאני אישית אדאג שהקבורה שלך תהיה קבורה יהודית למהדרין מן המהדרין. השני, אותו זקן מוציא את היד. אומר, אתה לא מבין, נולדתי יהודי, אני רוצה למות כמו יהודי. אבל לא חיים, הבנתי. הבנתי, אני אדאג שחס ושלום, אם תמות, השם יעזור שלא, אני אחראי. אומר לו, לא, זה לא זה, זה לא זה. אומר לו, תשמע, לא עשיתי עוד ברית מילה. עוד אין לי ברית מילה. אני רוצה להיות יהודי. תבטיח לי שתעשה לי ברית. ומושיט לו את היד. חיים אומר לעצמו, במצב כזה אני יכול להבטיח ליהודי שאני אעשה לו ברית. אבל מה לא עושים להפיס דעתו של אדם? הביא לו את היד, אמר לו, אני אשתדל לעשות מה שאני יכול. הלך החוצה. מה עושים? איך עושים? בבית חולים בטוח שלא ירשו שהוא יעשה ברית לכזה בן אדם במצב כזה. ועוד סיפור, אבל לא נכנסים לזה. למעשה הוא הלך לאיזה רופא יהודי באותו בית רפואה, שאל אותו מה עושים. אומר לו, תשמע, אתם יודעים, באמריקה יש לכל אחד ביטוח רפואי. גם לבית חולים יש ביטוח. אם תמצא רופא שיכול לעשות ברית מילה, גם רופא וגם מועל, שיש לו אותו ביטוח רפואי שיש לבית חולים, אולי אפשר לסדר את זה. חיים הלך הביתה, התחיל להרים טלפונים כל העולם. חפש רופא, מוהל זה יש, אבל שיש לו אותו ביטוח. בסוף מצא מוהל אחד בשם כהן בניו יורק. התקשר אליו, הסביר לו את הכל. אותו רופא בא מניו יורק לפורט לודה ערב ראש השנה. עשה לו את הברית. ואחרי הברית, ערב ראש השנה חזר בחזרה לניו יורק. ואז אומר אותו בן אדם לחיים, אני רוצה שיבחרו לי שם אברהם. אברהם אבינו, אני רוצה להרגיש שאני אהיה יהודי. ואז הוא אומר לו, תראה, אני ברוך השם בן אדם עשיר, יש לי יכטה, יש לי בית יפה. ולא היה לי כמו של הרבה אנשים רגשי אשמה, למה אני לא מתנהג כמו יהודי. אבל ברגע שאמרו לי שאין לי עוד הרבה שעות לחיות, ואני הולך לעזוב את העולם, פתאום נדלק לי משהו. ואני לא יודע מאיפה זה הגיע בכלל. פתאום נדלק לי אותו ניצוץ שדיברנו עליו, את החלק האלוקה הזה. אתה הולך לעזוב את העולם. אתה הולך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. עם האבא שלך. איך תבוא אליו? החלטתי אני רוצה להיות יהודי. החלטתי, אני רוצה לעשות ברית מילה. אני מודה לך מקרב לב, בעצם הנפש. מכיוון שאתה עשית אותי מאושר. אני מרגיש עכשיו באותו ידיעה שאני יודע שיכול להיות שעוד כמה שעות אני אעזוב את העולם. אני מרגיש מאושר. אני מרגיש משהו שלעולם לא הרגשתי. עכשיו אני יכול להיפגש עם אבא שלי. בראש השנה הוא הלך אליו, היה מלאך רחוק, תקע בשופר. בסוכות הוא גם עוד היה בעולם הזה. הוא הלך אליו עם ארבעת המינים, וכשהוא עשה את השחיינו, זה היה השחיינו. הוא הרגיש, נולדתי מחדש. השחיינו הזה היה אצלו רגע השיא של החיים שלו. הוא נפטר, הבנות רצו לשרוף אותו, בסוף הבן שלי שילם מעצמו את כל ההוצאות של הקבורה, והמעגל של המשפחה הזאת נגמר, שאחרי כמה זמן היה ספר תורה של אישה שאנחנו מכירים אותה, שמאוד נחמדה, ובספר תורה התברר אחר כך שהייתה הבת שלו, שחיים לא זיהה אותה בכלל, ואחרי הספר תורה, הבת הזאת כותבת לו מכתב, הייתי בהכנסת ספר תורה הזה, נגע לי, הקדושה שבי התעוררה, שולחת לו צ'ק לחסות את ההוצאות של הקבורה. אבל הסיפור הזה לא נגמר. בערב יום כיפור, אותו חיים נכנס למקום מסוים, של הנחת תפילין ולדבר, ואז הוא מספר לו את הסיפור. פועל שלו שעומד בחדר השני, יוצא החוצה, שומע את הסיפור, עם דמעות בעיניים, אומר לחיים, גם לי אין ברית, תעשה לי ברית. ועשה לו ברית. הסיפור הזה מתגלגל בעולם. הסיפור הזה הדליק הרבה נשמות. הסיפור הזה גרם להרבה אנשים לעשות ברית. לא רק ברית פיזית, גם ברית רוחנית. להוריד את הקליפות שלנו. לא לחינם הנפש הבהמית נקראת בשם קליפה את המכסים שלנו לגלות. השאלה הגדולה, האם הסיפור הזה גם יגרום לנו להיוולד מחדש. וכל אחד יכול עוד קצת להיוולד מחדש. ואנחנו לא צריכים לשאוף דברים עצומים שלא יכולים לבוא אליהם, שזה הצעת יצרה. נחשוב על היום, על הרגע הזה, מה אני יכול היום לגלות את הקדושה שלי? בחסד, במצווה, בצדקה, לעשות את התפילה אחרת, את המצוות אחרות. לגעת, להיפגש באותו החלק אלוקה שלנו. שיהיה לכולנו יום טוב, השבוע טוב, ושבזכות השיעור הזה הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל, ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח.